דוד, מה קורה?
בסדר גמור.
לא יצא לנו להקליט הרבה זמן, לא?
אתה לא בא.
נו, חגים וכאלה. נו, תספר איתנו אנחנו מפגשים היום.
יותר מזה, אני אספר לך שזה הסיבוב האחרון שאנחנו עושים במתכונת הזאת.
פרק האחרון לעונה.
אז זה שלך...
או, זה כבוד.
כבוד.
תזכרו אותך לעולמי ה...
סוגרת עונה.
כן, כן, הפינאלה של העונה. אתה תספר לנו עליה.
אז דנה היא מומחית למקורות הכנסה. לריבוי מקורות הכנסה, סליחה, היא כוכבת, תכלס, בעולם הזה של התפתחות כלכלית, היא מנטורית לצמיחה כלכלית, היא מדריכה משפחות ומדריכה יועצים כלכליים שידריכו משפחות לאושר, היא מרצה מבוקשת, וההתמחות שלה, כמו שאמרנו, זה ריבוי מקורות הכנסה, ולמעשה על זה באנו לדבר.
בוא נדבר על זה.
יאללה, נושא מעולה.
בחירה מעולה.
עכשיו שאת אומרת, זה באמת נושא מעניין.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
אולי נדבר עליו באמת. אז ריבוי מקורות הכנסה.
מה זה?
אני שיתפתי לך מקודם שזה מושג שמלחיץ אותי, ריבוי מקורות הכנסה.
יש לי רק ריבוי מקורות תוצאה. זה היה המומחיות שלי.
תמיד שאני אומרת את זה, אז אמרו לי, כן, האישה, זה ריבוי מקורות תוצאה.
הייתי רכיתי מנומס, אמרתי שלי.
בדיוק, ראיתי, לקחת על עצמך.
שלי.
אבל לפני שאני אסביר, מעניין אותי לשמוע באמת מה מלחיץ במושג הזה.
אז אני אספר... מעלי, הקונוטציות שלי הוא שאומרים ריבוי מקורות הכנסה, זה אוקיי, עכשיו לכו תעבדו. סיימתם לעבוד ב-5, לכו תעבדו גם בערב, בבוקר ולפנות בוקר, ותעבדו 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 ותעבדו, ויהיה לכם הרבה מקורות הכנסה. יופי, לא בשביל זה באנו. מה זה עכשיו ריבוי מקורות הכנסה?
אני אגיד אפילו לא בשביל זה, לא נולדנו לשלם חשבונות, אני תמיד אומרת.
לא נולדנו לשלם חשבונות, ואני אומר גם לא נולדנו למכור את הזמן שלנו בכסף.
בדיוק. מעולה. אז אני באמת אסביר מה, איך אני תופסת.
מה את רוצה עכשיו להניח לי כל הזמן?
לא, אז זהו, אז אני אסביר מה זה דווקא. אנחנו חושבים אותו דבר. בתכלס, מה שמלחיץ אותך זה גם לא מה שאני אומרת. מה אני כן אומרת? אני אומרת בעצם שבריבוי מקורות הכנסה יש שני מקורות עיקריים. בעצם שלושה. אחד, זה בו נמקסם את ההון האישי שלנו וניתן לו לעבוד. מניחה שלא אכפת לכם שהכסף שלכם יעבוד בשבילכם בזמן שאתם נחים, נכון?
עד כאן זה למעשה, במילה אחת, כל מה שה-20 פרקים האחרונים מדברים עליהם.
בדיוק.
אז עד כאן, אני רגוע. מה עכשיו, מה את הולכת להפיל עליך?
עכשיו הדבר השני שאני אומרת, כן יש לך משהו אמור להיות בין האוזניים או בין האוזניות במקרה הזה, של בעצם מידע מסוים שעצור בך כמו כל אדם אחר, בסדר, שאתה יכול למנף אותו ולעשות אותו. זאת אומרת, אני לא מתכוון שבאמת עכשיו תלך למשמרת שנייה, אתה מסיים ב-5 את העבודה, יאללה, מ-5 עד 11 עכשיו תעבוד משהו אחר. ואני כן חושבת, וראיתי את זה גם מעצמי וגם מהלקוחות שלי, שאתה כן יכול לבוא ולמנף את הזמן הזה, שבסופו של דבר יניב לך מקורות הכנסה נוספים. אני אתן דוגמה. בסדר? אני כשהתחלתי להיות מנטורית כלכלית, בעצם לא התחלתי שרפתי את הספינות, יום אחד עזבתי והתחלתי. אלא התחלתי עם זה כעסק צדדי בצד, אני קוראת לזה עסק כיס. אני עסק קטן, בסדר? התחלתי עם לקוח, למדתי את זה, והתחלתי עם איזה לקוח ביום שישי כזה בבוקר, וככה לאט לאט. ואז מינפתי את זה לסדנאות, אז אני לא נפגשת עם לקוח כל פעם, אלא 10 חבר'ה, 12 וכו' וכו'. עד שהיום יש לי תוכנית שנקראת מאושרים, שבעצם בו זמנית עוברים 50 משפחות.
וואו.
והתוכנית היא תוכנית מוקלטת, יש לייבים שבועיים, שזה בעצם שעה בשבוע, ונוסף יש מנטורים איתמי שעושים את הליווי. זאת אומרת, שמהידע הזה יצרתי איזשהו מוצר, שהיום אני מושקעת בו מבחינת זמן שלי, מאוד מאוד קטן. וזה בעצם, זה מקור הכנסה, מאוד גדול.
זה לא כזה נורא, זה אפילו טוב.
כן, זאת אומרת, אבל מה עומד מאחורי זה? כשאתה הולך לעשות משהו נוסף, נכון, בהתחלה עובדים, אין הכנסה פסיבית לחלוטין, אלא אם כן זה מכסף. אבל אין באמת הכנסה פסיבית, יש הכנסה שנוצרת, תוצאה כעבודה, מהעבודה שאתה עושה, אבל בחשיבה על איך אתה עושה את זה הכנסה פסיבית.
אבל שהיא ממשיכה... היא מתחילה בעבודה, אבל היא ממשיכה מכוח האנרציה, נקרא לזה.
בדיוק, או מכוח הסיסטמים. אני אומרת, קוראת לזה סיסטמים, יש לי היום סיסטמים, יש לי מנהל תוכנית, יש לי אדמיניסטרטורית, יש לי אנשים שעושים את העבודה, יש לי מנטורים, ויש לנו סיסטמים ממש כתובים ובנויים. מה עושים בכל דבר? למשל, אני הייתי, כמו שאתה יודע, כמו ששניכם יודעים, בדובאי שבוע שעבר, שבוע שלם, 8 ימים, והעסק רץ. העסק רץ בלעדיי, ואנשים המשיכו את התהליכים שלהם, והכל בסדר. למה? כי מראש, כשהתחלתי לחשוב מה יש לי פה בין האוזניים, ומה אני יכולה לשפר את הידע שלי ואת הידע של אנשים אחרים, הלכתי על קונספט שאמרתי, אוקיי, עכשיו אני עושה ליווי אחד על אחד, אז ברור שבהתחלה זה זמן שלי, שעה לך, שעה לך וכו', אבל לאט לאט מהר מאוד, זאת אומרת, לאט לאט אבל מהר מאוד בעשייה עצמה, הבנתי שצריך לעשות זה אחרת, צריך למנף את הזמן. זאת אומרת שאם אני ככה מסכם את הנקודה הזאת, אז תחשבו שאתם יכולים לעשות היום משהו נוסף, שבסופו של דבר ירוץ ויעבוד בשבילכם. כמו נגיד לכתוב ספר, כמו לעשות קורס דיגיטלי, כמו כל דבר אחר שאתה יכול למנף. ואני מאמינה ורואה שלכולנו יש את הדבר הזה, זאת אומרת, קח דוגמה מישהו ש...
בדיוק, תני לנו איזה דוגמה...
זהו, אני אמחש לכם.
מהקצה, מהקצה, אבל אני רוצה משהו...
מהקצה,
מהקום. לא יודע, משהו שאתה לא רואה את זה בא, מה שנקרא. לא מישהו שהוא יועץ כלכלי בבנק, ואז הוא יועץ כלכלי בזמנו החופשי.
כי זה טריוויאלי, אתה אומר.
נשמע טריוויאלי, תפתיע אותי.
אני אתן לך דוגמה. למשל, יש הרבה אנשים שבעבודה שלהם ספצים באקסל. בסדר? אני מכירה מישהי שיש לה קורס מזה, קורס אקסל למתחילים, אקסל למתקדמים, והיא עשתה את זה והקליטה את זה תוך כדי שהיא עבדה במקום שלה. עכשיו, הרבה אנשים שעובדים במקום עבודה, יש להם למשל ידע באקסל. דוגמה אחרת, אתה...
אקסל זה רעיון גאוני.
יש טיק טוק של אקסל, שאתה לא מבין, אני לא יודע אם את מכירה אתה, של הטיק טוק, אתה לא מבין כמה צפיות. משהו מדהים, והכל היא רוקדת תוך כדי, מגניב לגמרי. סופר קול כאילו.
זה מדהים, נכון? וזה בסך הכל מה לקחת אקסל, שאקסל בדרך כלל לומדים את זה אפילו דרך מקום העבודה שלך. זה דבר אחד. דבר שני שיכול להיות, למשל, כל קישור שיש לך, אתה יכול ללמד מנהלים אחרים, קולגות אחרות, במקומות אחרים. אל תהיה רק איפה שאתה עובד. בוא נגיד שאתה, לא יודעת מה, סמנכ"ל שיווק, ועכשיו אתה עושה מנטורינג לסמנכ"ל שיווק צעיר במקום אחר.
לא, אני שואל, ככה עולה לי.
למשל, סתם דוגמה.
לא, זאת אומרת, סחרו אותך, המקום העבודה שלך בשביל הידע הספציפי שלך, זה לא קצת...
למה אתה?
אני רוצה את הבלעדיות הזאת בעסק שלי. אם יש לי עובד שהוא סופר כישרוני באיזה נושא מסוים, אני... I want to keep it.
אבל אנחנו מדברים עכשיו מהעובד, לא מהמעביד. אבל אני כן אגיד לך, תראה, אם אתה עובד נגיד תעשיית המזון, ועכשיו אתה עוזר למישהו בתעשיית ה... לא יודעת מה, תקח את הדבר הכי רחוק.
כן.
יש לך כישורים ויכולות כבן אדם שאתה באת איתם.
אתה ברוחב, לא...
אבל אנחנו מדברים על סמנכ"ל שיווק, ועל כל מיני אנשים שהם מומחים בתחומם, ואני אומר, איפה זה יכול לעזור, ואיך זה יכול לעזור, לא לסמנכ"ל שיווק, למישהו קצת יותר, איך נקרא לזה? בסיסי. מישהו ש... לא יודע, מורה. לקחתי בכוונה, כי זה משהו מקצוע שידוע שהוא מקצוע קשה, מוערך, ועם זאת שכר מאוד מאוד נמוך. עובד סוציאלית.
אז אני יכולה לתת לך דוגמאות.
מזכירה בקופת חולים.
זאת אומרת, בוא ניקח כמה מוצאת דוגמאות ונתחיל לפתח את זה קצת, כי אני רואה שבכל אחד יש באמת הדברים. קודם כל, לכל אחד יש הרבה פעמים דברים שהם לא קשורים בכלל לעבודה. אותה מורה יודעת לצייר נהדר, או לא יודעת מה, או לעשות דברים אחרים, או יש לה גישה עם ילדים, יכולה לעשות חוגים אחר הצהריים.
חוגים זה משהו שיכול להיות הכנסה פסיבית? חוגים זה הכי למכור את הזמן בכסף.
נכון, אבל אם אתה מוכר עוד פעם קבוצתי, אתה עושה שעה בשבוע ואתה עכשיו מוכר 10 ילדים, אז אתה עושה כבר או על 4.
לא, לא מוכרים 10 ילדים.
מוכר ל-10 ילדים. ואתה שמעת מה שאתה שמעת. אני אמרתי, מוכר ל-10 ילדים.
זאת אומרת, מבחינתך גם לפתוח חוג, זה גם ריבוי מקורות הכנסה.
לא, הנה, כי השלב הבא, נו, אתה כבר למדת ממני מקודם, מה השלב הבא? להקליט, בדיוק, להקליט את הזה.
אפשר להקליט חוג? לילדים?
לא רק
זה, חוג לימוד ג'ודו, לא יודעת מה, שחלקו מוקלט, חלקו, איך אומרים?
זאת אומרת, ליצור סיסטם. הרעיון הוא ליצור עבודה נוספת, ומעבודה נוספת ליצור סיסטם, והסיסטם הזה יעבוד בשבילנו.
ומה עוד? אתה כבר, אתה יכול להחליט גם, וזה מה שאני ממליצה לכל האנשים ששומעים אותנו ועושים, נגיד, כזה עסק כיס, זה להחליט שאת כל ההכנסה, את כל הרווח, בסדר, לא הכנסה, כי יש גם אולי הוצאות, את כל הרווח, הנה, זה הכנסה שאתה אותה אתה משקיע בשביל הכנסה פסיבית. בוא נקשור את שני הדברים שאמרתי מקודם. זאת אומרת, כל רווח שאתה מקבל מה... ניקח את המורה הזאת, נמשיך איתה, בסדר? אז היא עושה קורס או חוג מסוים, בסדר? קודם כל מחליטה שאת כל ההכנסה מהחוג הזה כבר משקיעה אותו. זה כבר רווח כפול. עכשיו דבר שני, כמו שאמרנו...
משקיעה ריבית דריבית.
נכון, ודבר שני יכולה לעשות מזה, כמו שאמרתי, מוקלט, יש הרבה דברים שעשות מוקלטים. מורות אגב יכולות גם למנף את זה אחר כך לאיזושהי הכשרה מקצועית בתחום, לא יודעת מה. קשיים כל מיני, אני לא יודעת, לא נכנס עכשיו לתחומי החינוך, אבל כאילו אפשר למצוא משהו שאתה יכול לקחת זה פרטי. אתן לך דוגמה למשל, אני לא מצליחה למצוא קלינאי תקשורת לבת שלי. אני אומרת, וואלה, זה מקצוע שאם יש לי לבת שלי, אני אגיד לה, תקשיבי, לכת אימדית, אתה לא מצליח למצוא קלינאי תקשורת.
אנשים חושבים שיש מחסור בהייטק.
הקלינאי תקשורת, כל אחד שאני פונה, לא, עוד חצי שנה קדימה. כאילו אני צריכה, אבל אני אומרת לך פרטי, לא בדרך קופת קולים, פרטי. עכשיו, אם אני חושבת על דבר כזה, קלינאיות תקשורת, לאיפה הם הולכות? הם הולכות למגזר הציבורי. הרבה פעמים, לכל מיני מקומות. וואלה, כשאני יודעת שיש כזה רשימות המתנה, נעזוב את הציבורי, בוא נלך לעשות.
איך קלינאי תקשורת יכולה למנף את ה...
קודם כל להפוך חד פרטי, להפוך קודם כל חד משמעי לפרטי.
אין ספק שזה עדיף, ויכולה להרוויח הרבה יותר כסף, אבל היא עדיין מוכרת את הזמן שלה בכסף. זאת אומרת, אין פה ריבוי מקורות הכנסה, אין פה הכנסה פסיבית, איך אפשר כן להפוך את זה למשהו שהוא מעבר?
אז צריך לחשוב אם אפשר להכשיר אנשים אחרים, או ללוות למשל קלינאיות מתחילות או כל דבר כזה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא מכירה מספיק את הנושא, ואני צריכה לשאול שאלות.
כן.
יכול להיות שיש פה רגולציה שאתה לא יכול להגיד ללמד אחרים, אבל אולי אתה יכול ללוות קליניות חדשות, אולי אתה יכול ללמוד במקביל לעשות שיווק עסקי, ואז ללמד קליניות שנכנסות לעסק. זאת אומרת, אתה יכול, כבעל עסק, זה בדיוק היופי, אין לך תקרה. אין לך בוס שיגיד לך, טוב, 20 שקל לשעה. עכשיו, כוחות השוק מדברים. אני, אגב, לא מבינה למה קליניות לא לוקחות איזה 500-600 שקל לשעה, כי באמת יש מחסור, וזה פה עניין של... אתה יודע, אבל לא ניכנס לנושא של נשים שלא יכולות לבקש.
עוד לא מצאת מישהי כדי לשאול אותה כמה.
כן, בדיוק, זה גם נכון.
תנסי,
אני אומרת. בדיוק, בסוף זה 1,000 שקל. אבל כאילו, אני אומרת גם, אולי לא יודעת אם זה ככה, אולי אני עושה טיפה סטייה, אבל נשים יש להם עניין של לבקש כסף עבור השירות שהן נותנות. שזה נורא חבל. אני ראיתי את זה בעברי, התעסקתי בנושא של קריירה. והייתי רואה איך אנשים באים, גברים, מבקשים שכר כזה, עשו חצי ממה שהאישה עושה, זורקים כזה שכר, האישה באה אחריהם, עשתה פי חמש ממה שניסיון וותק והכל, רבע מהשכר.
כן, זה קטע מגדרי?
כן.
כן, אני רואה את זה מסביב, אבל לא שמתי לב שזה מגדרי.
מגדרי ומחקרי, זאת אומרת, זה לא איזה דעה של מישהו במשהו, וגם אחר כך, תוך כדי העבודה, יש להם פחות רצון, כוח, פחות אמירות יותר. יותר לדעתי, אני חושבת...
אישיוז עם כסף, בוא נקרא לזה, אישיוז עם כסף. כאילו אם היה קלינאי תקשורת גבר עכשיו, הייתי חסת לה, בטח אני אומרת לך 1,000 שקל בטוח, הייתי יוצאת לשעה. זאת אומרת, זאת האמת. ולצערי, כאילו זה ככה.
שרי סקרן, תציל לסכום, אז בין... אל תגידי לתאריכים, תשאלי את המעלה, מה תאריך, מה הסכום.
זהו, בדיוק. אז זאת אומרת שאני רואה במקום הזה שאתה יכול למנף את זה. עכשיו, חוץ משני הדברים האלה שאמרתי, של ריבוי מקורות הכנסה, שאחד אמרנו זה כל נושא הכספי, ההשקעות, השני זה כל נושא מה שאתה יכול למנף אצלך בראש, מה שנקרא, השלישי זה גם המינוף הכספי, זאת אומרת, גם לכסף עצמו אפשר למנף אותו יותר ממה שהוא ממונף היום. כלומר, זה לא מספיק רק להשקיע, אתה יכול לקחת הלוואה על חשבון ההשקעה, וגם אותו להשקיע, זאת אומרת, אתה יכול ליצור לך עוד מינופים. אני למשל קניתי עכשיו דירה ב50,000 שקל מהבית. דירה להשקעה. למה? כי מינפתי את הכסף שלי שהיה בשוק ההון, קיבלתי הלוואה על חשבון הכסף הזה, וקניתי עם זה, עם ההון העצמי שלי, כאילו זה שימש לי כהון עצמי.
זאת הלוואה על חשבון הקרנות.
כן. בדיוק.
דיברנו גם חובות טובים, גם כסף בקירות, כל מיני מקורות הון חילוץ, נקרא לזה הון עצמי.
אבל בגדול, אם אני מבין נכון, את מדברת על השקעות. זאת אומרת, כשאת אומרת ריבוי מקורות הכנסה, ואת מדברת, בדיוק מה שאנחנו מדברים על להשקיע, לחסוך כסף היום, שזה לא קל. לקחת את הכסף הזה, להשקיע אותו. להשקיע אותו זה גם לא קל, צריך ללמוד, צריך להבין, צריך לפעול, לעשות דברים, אבל ברגע שזה רץ, ברגע שזה נכנס לתוך הסיסטם של השקעות, זה כבר הופך להיות פסיבי, וגם לא ב-100%. צריך לעשות מדי פעם כל מיני פעולות.
נכון.
וזה בדיוק אותו דבר, במקום להשקיע, מי שאין לו להשקיע כסף, יכול להשקיע את הזמן ואת הידע שלו. אנחנו מדברים על אותם דברים. השקעה זה השקעה, פה משקיעים כסף, פה משקיעים זמן וידע.
אבל מה שאמרת שמאוד אופייני לזה, שני התחומים, זה כמו שאמרת, שאתה בתחלה משקיע יותר, והכוונה היא שאחר כך תשקיע פחות זמן. אגב, אני רק...
זה פחות ופחות תלוי בזמן עבודה.
נכון. אבל אני גם רוצה לטיפה לעשות לך איזשהו תיקון קטן בנקודת מבטי. זה לא החוכמה ללמוד איפה להשקיע, שזו טעות נפוצה, אלא בעיניי זה נכון לדעת מה תוכנית העבודה שלך, או במקרה שלי, תכנון כלכלי, שמזה אתה מוציא את ההשקעה שלך. זאת אומרת, אתה לא צריך ללמוד להיות עכשיו יועץ השקעות בשביל להשקיע. שהיום מוצרים פסיביים שאתה משקיע את הכסף כמו שיש לך קרנות ויש לך פנסיה, אתה לא, זה תיקים מנועלים, אתה לא מתעסק עם זה בכלל. בעיניי זה לא תמיד נכון ללכת ללמוד להשקיע, בעיניי זה נכון לעשות תוכנית עבודה שתדע מה אתה רוצה להשיג בהשקעות שלך.
שכדי להגיע להבנה הזאת היא גם צריך ללמוד, להבין נכון. שלא צריך, כמו שאת אומרת, לא צריך לדעת להשקיע, צריך לדעת לעשות את האלוקציה לצורך הנה, את החלוקה, איפה להשקיע ומה נכון לי, ואיך בכלל להבין מה נכון לי, מה,
נכון.
מה המטרות שלי, איפה אני עומד היום, ולהתאים את נגוון המוצרים למה שאני צריך. זאת אומרת, זה לא איזשהו השקעת קסם שמתאימה לכולם.
חד משמעית, וזה...
זה ממש לא.
אני אשמח אם תחזור לנקודה הזאת, כי זה... מה שנקרא, זה טעות הכי נפוצה. זאת אומרת, שאנשים אומרים לי, דנה, איפה להשקיע? האם זה, האם השקעה X הזאת היא השקעה טובה?
נכון.
אבל אני אומרת להם, כאילו, איך אני יודעת? אני לא מכירה אותך, לא מכירה אותך. אולי לך זה מתאים, ולך זה לא מתאים. כאילו, איך אפשר לדעת את זה?
כשאתה לא יודע מספיק, אתה גם לא יודע שיש הבדל.
נכון.
זאת אומרת, אתה בא מלכתחילה, זה השקעה, אז יש נכון, גם לא נכון.
אז אם משה השקיע, אז גם אני אשקיע.
אז אנחנו מסכימים, כן צריך ללמוד, לאו דווקא איך להשקיע, אלא איך להבין. איך לקרוא, איך לקרוא את המפה.
נכון, ולעשות תוכנית, כמו שאתה עושה תוכנית עכשיו לנסוע לטורקיה, בסדר? אתה עושה תוכנית לנסוע לחול. אז אתה מחליט, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, ומזה אתה בונה, אוקיי, יום אחד אני רוצה לראות ים, אוקיי, אז איפה יש לי ים? יום אחד אני רוצה לעשות ככה וככה, איפה יש לי את זה? אותו דבר פה. אתה לא הולך ומשקיע קודם ואחר כך בודק את עצמך. כי אולי זה בכלל השקעות לא מתאימות. הרי רוב האנשים טועים בהשקעות שלהם, כי הם לא מתאימות למטרות.
בוא ניתן, שזה השקעה טובה.
בוא ניתן דוגמה נגיד טריוויאלית. נגיד אם אתה רוצה השקעה לעוד 3 שנים. הרי לא הגיוני שתשים את הכסף שלך על קרן השתלמות שנפתחת עוד 6 שנים, נכון?
או בשוק ההון על איזה 2 מניות שאתה שלך לי טוב שאולי הם יצליחו.
נכון, נכון. או אתה יודע מה, זה אולי ישמע לכולם הגיוני, אבל בוא נדבר רגע על דירה. יש את האמירה הזאת, דירות תמיד עולות. וואלה, יש לי עכשיו מישהי שפגשתי לפני כמה ימים בבוקר, אמרה לי, תקשיבי, אני קניתי דירה בבאר שבע, מתחילת הקורונה אני לא מצליחה להזכיר אותה. כי עכשיו אתם יודעים, בבאר שבע גם עכשיו אין כמעט סטודנטים, יש הרבה לימודים בבית.
שלחי אותה אליי.
אתה רוצה.
לעזור לה.
בסדר. אבל לא.
אבל אתה מבין שכאילו דירה לא תמיד עולה, אלא יש כללים בלקנות דירה.
האמת, אנחנו מספיק זמן בשוק הנדל"ן, אנחנו באים מעולם הנדל"ן.
אני
במוקש,
אני חייב להודות.
אני ישר על מוקשים פה.
התחלנו מדירות בבאר שבע, והיינו בתקופות שדירות לא עלו. זאת אומרת, אנחנו מספיק סקנים כדי להיות בתקופה שהדירות לא עלו.
בואך ירדו.
אבל זה נכון, אבל כמו בשוק ההון, הכל זה לטווח קצר. זאת אומרת, כשמסתכלים על טווח ארוך, מסתכלים על 10 שנים, 20 שנה, רואים שאי אפשר להתחמק, הכל עולה. גם בשוק ההון, גם בנדלן, אבל צריך להסתכל רחוק. ואם מסתכלים לשנה או שנתיים, כן, יכול להיות סטיות בדרך. ודרך אגב, מה שמוזר בתקופה המוזרה הזאת שאנחנו חיים בה היום, שהדירות בבאר שבע, אולי היא לא מוזכרת, אבל היא שווה יותר ממה שהייתה כשקנתה אותה.
אז זהו, שאמרה לי שלא. שהיא בדקה עכשיו עם העניין הזה, והיא אמרה לי שלא. אבל יש עוד מקומות
בארץ. שהיא לא קנתה טוב. לא שהדירות לא עלו.
אז רגע, אז בוא נעלה על נקודה, כי זה בדיוק מחבר מה שאמרת.
זה מה שרציתי להגיד.
שיש פה, שצריך לדעת.
שיש
לזה
ציפיות לא מציאותיות.
זהו, וצריך לדעת איך לקנות דירה להשקעה. שאתה צריך כבר במועד הקנייה, אני קניתי עכשיו דירה לפני חודש, וכבר במועד... במה? ב-50, בדיוק. וכבר במועד הקנייה קניתי אותה מתחת למחיר השוק. אז אני לא מחכה לאיזו ספקולציה אם כן יעלה או לא יעלה. כבר עכשיו הרווחתי על עצם הקנייה עצמה. וזה מה שחשוב. זאת אומרת, יש כללים. אז בוא תלמד את הכללים שקשורים לנדלן, בוא תלמד את הכללים שקשורים לשוק ההון, ובוא תבין בעיקר מה התוכנית עבודה שלך.
תכף, הרי... כל הדברים האלה, זה לא קשור לנושא שלנו, וזה הדברים שאת מעבירה בהכשרות שלך?
כן, אני מלמד את אנשים, ממש יש לי סדר. אני קודם כל רוצה להגיד עוד משהו. היום הקושי העיקרי של כולנו, ולמה אנשים בעצם לא עושים כלום, פה שינוי הרגלים, אנחנו נכנסים לסטגנציה, כי יש עודף מידע היום. הרי אתה מקיש היום בגוגל, וכיהודים לכל אחד יש דעה אחרת, ואז אתה אומר, רגע, אז מה אני עושה? וואלה, עזבו אותי, לא יודע מה לעשות.
הבלבול, הבלבול הוא משתק.
ואז אנשים נשארים עם המון כסף, למשל, שוכב בעובר ושב, ואין לו שום...
שאלה אמת, ממש...
דרך אגב,
אני קודם.
אני קודם. אני מנצל את האמירה שלה, להפנות לפרק הקודם עם אירן שטרן, שהקלטנו, ושם מדברים על עוד חסמים מנטליים שגורמים לאנשים לא לעשות פעולות שהם יודעים שיקדמו אותם כלכלית והתפתחותית.
אז דיברתם על בלבול? אז דיברתם על עודף הרגלים?
לא, הייתי פשוט עוד שלב, ואז היה ממש, הייתה הנחתה, הייתה יותר גבוהה. אבל רציתי לשאול אותך ספציפית. זאת אומרת, אנשים מגיעים אליך באיזושהי נקודה זמן. מה לדעתך הטריגר? זאת אומרת, גם היום, אתמול במקרה יצא לי שיחה עם מישהו שיש לו את ההון, והוא כאילו לא תורח, כמו שגם מה שדיברתם יותר מדי, זה לא שחסר לו ידע, אין לו מחסום שפה, הוא משכיל, הכל.
למה הוא יושב על הגדר, אתה
שואל? למה הוא יושב על הגדר? ואני כאילו, אני אמרתי מה שאני אמרתי, אני רוצה לשמוע את מה שאת אומרת, זאת אומרת, מה, כאילו, מה גורם לאנשים להגיע מלכתחילה, ויותר מזה, מה לדעתך צריך כדי לבנות להם בעבר?
אז לצערי, לא מספיק אנשים דווקא כואב להם כדי שהם יעשו מהלך. זה יותר ניכר, אגב, באנשים שבאמת חלילה מגיעים למצב של הוצאה לפועל, שנכנסים אליהם ביתה, חובות וזה, ואז מן הסתם הם פועלים כי אין להם ברירה כבר ככה לא צפים בקושי. אבל האנשים היותר מבוססים, שזה בעיקר עם מי שאני עובדת עם מעמד הביניים ומעלה, באמת לכאורה אין להם טריגר. למה? כי הוא לא יודע שהוא יכול לעשות את כל הדברים הנפלאים האלה שככה הזכרנו פה בחצי פה.
ניסיתי לשחל אותו בשתי דירות בחינם.
אז ישר חשבו שאתה...
אמרתי לו, בהתחלה נדלן זה קצת רמאות, אז הוא הסתכל עליי עם עיניים פתוחות, אני לא, רמאות טובה, אתה יכול היום, בלי להוציא שקל מהכיס, יש לך מספיק, שתי דירות, אל תרוויח כלום, פשוט תן אותם עוד 20, 25 שנה לבנות מתנה.
ואני יכולה לחשוב
ש... הוא יכול יותר, כאן כמובן, שזה היה בלי...
ואם אני אקח את הגלגלים שלו, אז הוא אומר לעצמו, זה לא ייתכן, זה נשמע לו אוטופי, וזה בדיוק העניין. העולם הכלכלי מול העולם שאנשים מכירים הוא כל כך רחוק זה מזה. אתה זוכרים ש...
לא, לא נראה לי שזה ריגש אותו. זה מה שאני אומר. זאת אומרת, המשימה...
לא יכול להיות. לא יכול להיות שזה לא ריגש אותו. יכול להיות שזה פשוט לא נשמע לו אמין.
נכון.
לא, לא, לא. מול המשימה אני, שוב, אני...
אתה מוכן להציע לי שתי דירות בחינם? אני מוכנה להקשיב.
אני אומר, אם היה לך בית כמו שלא בלי משכנתה, גם אתה היית עושה את אותו דבר. ההבדל בינו לבינך זה 50... בינו לבינך זה 50 אלף שקל במשכנתה. שוב לקח. המחסום של לרכוש את הידע מול האר של המידע שקיים, שאתה לא יכול לברור אותו, כי אין לך גם את הידע לברור אותו, שזה קצת
שזה מה שאני עושה. זה בדיוק מה שאני עושה.
והסיכון, זאת אומרת, יש איזשהו מצב בעיניו, ששוב לדעתי הוא שגוי, שהוא חי בעולם ללא סיכון. הוא מרוויח, זה בפנסיה, זה ב... כאילו הוא לא בסיכון. אמרתי לו, אתה לא בסיכון, כי אתה מפסיד באופן קבוע, כדי...
זה לא מסוכן להפסיד קבוע.
כן, אתה לאט לאט מפסיד את הכסף, אם זה אינפלציה, אם זה זה, אם אתה לא משקיע, אם זה חלופי וכו'. אני אומר, מול זה, זה לא נשמע לי שריגש אותו. לא שזה לא ריגש אותו, כ...
אתה יודע מה אני חושבת? אני רוצה להגיד לך שאתם זוכרים את זה שהמציאו את האינטרנט? אתם זוכרים שבהתחלה היינו גולשים פר דקות, והיינו כזה מהר מסתכלים באימייל וזה, וסוגרים מהר כי זה היה לפי דרכות?
ברור.
מה הכרנו? פתאום היה עולם מקביל, כמו עכשיו וירטואל ריאליטי, שפתאום אנחנו לא מכירים לגמרי. אתה בא אליו עם עולם מקביל, זה כמו שאני, הקושי שלי לפעמים להסביר לאנשים, זה שיש עולם מקביל שחיים אחרת. עכשיו, אני ראיתי את זה, כי אני עד גיל 42, לא ידעתי כלום, כאילו העיניים שלי היו גם כן
מכוסות,
בדיוק.
התחלת לפני שנה כל הביזנס שלי?
לא, אני כזה... עכשיו אתה רוצה לדעת את הגיל שלי? אני כבר התחלתי לפני 8 שנים, אז אתה עושה את החישוב. אבל זאת האמת, זאת אומרת, כי אף אחד לא מלמד את זה בשום מקום, זה מדהים, אנחנו עוברים חיים שלמים, וזה אגב פידבקים שאני מקבלת על הכוחות.
אני חבר בקבוצות, וההפך.
מי נחלף הקבוצות האלה?
תקשיב.
אנשים שרוצים ללמוד
שכבר עשו את הטריגר. אם עכשיו אני אפרגן, כמות הידע והמדריכים שם, הרזולוציה, בתור מי שמבין בזה.
אבל זה פסיק מהאוכלוסייה.
לא הבנת.
אם זה היה נכון, לא היה לי לקוחות.
מי שנכנס, מי שלחץ על להצטרף לקבוצה, כבר עבר את המחסום הזה שאנחנו מדברים עליו.
נכון.
אנחנו מדברים איך לגרום להם ללחוץ ולחפש קבוצה כלכלית פיננסית, או חתול פיננסית בפייסבוק, ולהגיד להצטרף וגם לענות על השאלון שלו. לא זוכרים, יש אבל שאלות סינון, כאילו אנשים אפילו את זה לא תורכים לעשות מרוב שזה רחוק.
זה המיעוט אבל, דוד, זה המיעוט. אני אגיד לך מה.
לא, זאת אומרת, זה לא שזה לא קיים, זאת אומרת, שוב, פייסבוק יש לו את השיטות שלו, שהוא לא יחשוף אותך למה שלא מעניין אותך.
אבל אתה לוקח קבוצה של פרואקטיבים, אבל פרואקטיבים זה המיעוט. הרובם זה פסיבים. ולמה הם פסיבים? כי באמת מה שעוצר אותם זה אחד, החוסר אמונה בלהבין שבכלל יש עולם כזה. שתיים, זה לא נשמע להם אמין. כי אנשים, הפחד הכי, הקיומי הכי גדול של כולנו, שגם שלושתנו פה, זה להפסיד כסף. אין מה לעשות. אבל אנחנו יודעים לנהל את הפחד הזה ולהבין שאם הכסף שלנו שוכב בעובר ושב, עושה 0.001, אנחנו יותר מפסידים ושוחקים אותו מאשר, ואנחנו מפסידים בטוח, כי אנחנו אפילו לא נרוויח אף פעם. ואנחנו מפסידים בטוח. אנשים מוכנים לא להרוויח אף פעם, ומלבד שלא יפסידו. אוקיי? אבל אנחנו ראינו גם תקדימים. הבנק המסחר לא נסגר, אבל אם אני אומרת למישהו לשים בחברות ביטוח או בבתי השקעות כסף, הם מסתכלים, אומרים לי, אבל מה, חברת ביטוח יכולה כאילו להתרסק. חברות ביטוח היום שמחזיקות מיליארדים של שקלים, ההיתנות הכלכלית שהם לא פחותה היום מבנק למסחר, למשל.
זה גם לא משנה, אם הם יקרסו, לא משנה איזה מניה אתה מחזיק, כנראה שיהיה איזה גל שיבוא וישטוף את הבית.
כן, בדיוק, זאת אומרת, מה שאני חושבת שבאמת דווקא עודף המידע הוא אחד הגורמים, אני לא יודעת מה אתם דיברתם פרק הקודם, אבל אני רואה את העודף מידע, ואני יודעת לארוז להם את זה, אם אתם שואלים מה התהליך שאצלי עוברים, קודם כל התהליך שאצלי זה שינוי הרגלים, כי הקטע שלנו של היחס לכסף, ועוד לא נכנסנו פה ליחס הכסף, יש כאלה שרואים בכסף משהו מלוכלך, ויש אנשים שרואים בכסף משהו שהוא לא יאה, ולמה אני צריכה להחזיק את זה, ולי בחיים לא יהיה, אני תמיד אמרתי שלי בחיים לא יהיה יחתה. לא שאני אוהבת להפליג, אבל כאילו זה היה כזה מושג כזה, טוב, אני כבר כזה בסדר גודל של הכנסה כזו וכזו, בחיים לא יהיה לי יחתה. לא ראיתי אפילו דרך המילות שלי. כשאני פותרתי ונדחקתי לקיר, ובתור אמא יחידה אני צריכה כמפרנסת יחידה גם למצוא מה לעשות, פתאום אז ככה יצאתי, ואני צריכה לשלוח לזה שפיטר אותי כל יום זר פרחים. למה? כי זה דחף אותי לעשות משהו אחרת, אבל לא כולם נדחפים. אז כשיש משבר, למשל המון מגיעים אליי אחרי גירושים. אחרי גירושים זה בעיקר מגיעות אליי נשים שפתאום צריכות לנהל לבד, ופתאום נפתחו להם העיניים, ופתאום רואות גם שהבעל לא כל כך ניהל את זה טוב. והרבה בעלים מגיעים אליי שהם רוצים להגיד, וואלה, תקשיבי, אני לא רוצה להיות במסע הזה לבד, זה אחד, ושתיים, אני באמת לא יודע. אני רוצה שאשתי תהיה יחד, ואז הם באים אליי כאיזשהו פרויקט משותף. מי שעושה את זה כפרויקט משותף, זוג שעושה את זה כפרויקט משותף, מגיע להישגים כבירים. כי פתאום רואים ביחד איך במקום כל אחד לוקח בספינה למקום אחר, הם מנווטים את זה יחד, ומסירה מג'אג'ה, תופכים לספיד בוט מהיר.
אז עבדים, אני... שמעתי פעם פודקאסט או איזשהו רעיון עם נטלי בן דוד, שהיא מנטורית, שהיא מאמנת ומלווה מאמנים, ויש לה בית ספר לאימון, פיתחה שיטה. והיא דיברה דווקא על העניין הכלכלי, והיא אמרה שם איזשהו מחקר, שהיא ציטטה איזה מחקר שאומר, שתמיד בבני זוג יש אחד שהוא קצת יותר כסף אוריינטד, ואחד פחות. והיא אומרת, אם הגבר הוא בעניין של כסף, ויודע לנהל את הכסף, והאישה לא, קשה מאוד לעשות שינוי. אם האישה היא יודעת לנהל את הכסף, והכסף לא, הם על הגל. זאת אומרת, לא תהיה להם בעיה. היא תנהל את הכסף והיא תוביל את הבית לצמיחה כלכלית. אם שניהם מנהלים את הכסף, יודעים לנהל, אז הם עשירים בטוח, אין ספק בכלל, זאת אומרת, הם יהיו, מה זה עשירים? הם יהיו מבוססים כלכלית.
הם יתקדמו, הם יצמחו.
יצמחו כלכלית. וזה לא משנה רמת ההכנסה, זה גם משהו שהיא אומרת שם, זה בכלל לא משנה רמת ההכנסה.
חד משמעית.
זה משנה איכות הניהול של הכסף.
חד משמעית.
אבל אם שניהם לא בעניין של כסף, אז זה לעבדון.
אני גם אוסיף לך יותר מזה. אני אומרת את זה ואני רואה את זה כל הזמן עם הלקוחות שלי. זה לא משנה איזה מצב אתה נכנס ומה הרמה של הכספית שלך. אני אומרת שאם אתה משקיע את השעה בשבוע, את השעתיים בשבוע בשביל לשבת על הכסף שלך, זה שווה הרבה יותר מכל שעת עבודה, גם כעצמאי וגם כשכיר. זה פרייסלס. כאילו זה באמת השקעה בריבית.
רק להבין איפה אתה עומד, זה כבר התחלה טובה. רק לדעת איפה אתה עומד, לפני שאתה יודע מה לעשות עם זה.
אז זהו, אצלי בתוכנית אני בעצם מעבירה אותם ממש שלבים, כי אני יודעת שמשהו כלכלי זה כזה קהר, כזה גדול, שוואלה, איך עוברים את זה ואיפה מתחילים. אני ממש מעבירה אותם כמו, אני קוראת לזה car wash, כאילו כמו שאתה מתחיל עם הזה והמגבים ואחרי זה הסבון והזה וזה, ממש עוברים איזה משהו, אתה מתחיל קודם כל מטרות ויעדים. מה המטרות שלך בחיים? עכשיו תתפלו או לא, המטרה של רוב האנשים זה לקנות דירה, ברגע שהם קונים דירה, כמעט ואין מטרות.
מטרות כלכליות.
אין מטרות כלכליות.
זה גם לפעמים נשמע הרבה פעמים איזה אר שטוב, כשנגיע לזה, בוא, מה...
אבל ברגע שקניתי...
למלגות בזמן על עוד שיחות.
לא, לא, אני אגיד לכם.
ברגע שקניתם דירה, אין מטרות פתאום.
ברגע שיש, רוב האנשים מבינים שכשהם מציבים לעצמם מטרות, הם גם נדרשים באותו מעמד לעשות פעולות לקראת המטרות. אנשים לא רוצים לעשות את הפעולות, אז הם לא מציבים את המטרות מלכתחילה, הם מתחבים, מתרחקים מהמטרות כדי לא לעשות את הפעולות, כי הם מבינים שפעולות יצריכו בהם מאמץ כלשהו.
אז אתה יודע איך אני מגרה אותם? שאלת איך אני מגרה? איך אני כאילו מתחילה תהליך? אני אומרת להם, הרבה פעמים אין להם מטרות. באמת אין להם מטרות, הם לא מוצאים. טוב, אז זה סייה קטנה לחול, זה וזה, בסדר. לא בשביל זה אנחנו נקום ונעשה מעשה כמו שאתה אומר. ואז אמרת להם, אוקיי, תגידו, אם אנחנו עכשיו מדברים, בעוד כמה שנים, אתם רוצים לפרוש? כאילו לצאת לפנסיה, מה שנקרא מוקדמת? כן, פתאום כולם נדלקים מהעיניים. כמה היית רוצה לקבל? אני הרי מדברת ישר במספרים. כמה אתה רוצה לקבל? 15, 20, 10, מה אנחנו מדברים? אז הם בדרך כלל נוקבים איזשהו מספר, אמרתם, אוקיי, אתם רוצים לדעת מתי תוכלו לעשות זה וכמה הון אתם צריכים? כן.
למה שמה?
ואז אני אומרת להם, ואז אני אומרת להם, בוא נראה רגע. אם היום אתם שמים, יש לכם כסף כך וכך, ואתם שמים היום עוד חיסכון של זה וזה, הנה תוך 5 או 10 שנים, כל אחד והנתונים שלו, אתם יכולים להגיע למצב של חופש כלכלי. זה מעניין אתכם? כן, אוקיי, ואם נוסיף על זה מינוף, אתם יכולים לקצר את זה בעוד שנה או בעוד שנתיים.
יודעת מה יפה?
ואז אנשים נדלקים.
אנשים נדלקים כי הם כבר הגיעו אלייך, והם מוכנים לדבר על זה שהם רוצים להגיע לאיזשהו חופש כלכלי, אבל יש המון אנשים, רוב האנשים, תגידי להם, אתם רוצים לצאת לפרוס מתישהו? יגידו, לא, 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 אנחנו רוצים לעבוד כל החיים. לא משנה כמה נרוויח, אנחנו רוצים לעבוד כל החיים, אנחנו תמיד נעבוד. והם לא מבינים שזה לא,
לא קשור
אם הם יעבדו או לא יעבדו, זה רק החופש הזה לבחור, עם,
בדיוק.
עם מה הם עושים אחר בבוקר, ואם הם נמצאים במקום שלא טוב להם.
אתה לקחת לי את המילים בדיוק, אני ממש לקחת לי את המילים. אני בדיוק מה שאני אומרת להם, ואז נדלקים להם עיניים, וזה בדרך כלל מה הלמה, למה לעשות הדבר הזה, זה בעצם מה שמדליק אותם, ומפה מתחילים את התהליך. בגלל זה אני מתחילה עם מטרות ויעדים, ואז אני עוברת לתקציב, ותקציב לא בקטע של בוא נתחסוך, בוא נתקלב, אלא תקציב, בואו נראה איך אנחנו חוסכים כמה שיותר מהתקציב, כלומר משקיעים, כדי שנוכל להגיע למטרות שלנו מהר יותר, כי הרי מה הדבר הכי יקר לנו? זה זמן. ואז אנחנו עוברים למה שיש לכם, בואו נבדוק מה שיש לכם, איך הפנסיה שלכם מנוהלת, איך הזה, איך הפור, איך השם, איך הקרנות, כל הדברים האלה, ואז אני עוברת עם כל אפיקי השקעה, מה החסרונות, מה היתרונות, איך אתה מתאים לעצמך, כל אפיק.
ממש לומדים לעשות את התוכנית שמתאימה להם לפי המצב שהם נמצאים בו.
כן, ואז לתת להם בסוף את הכלי הכי נהדר בעיניי, שזה תכנון כלכלי. בואו תכניסו את הנתונים שלכם ובואו נראה מה מצבכם. בואו נראה האם תוך 5 שנים אתם יכולים להגיע לחופש כלכלי, ל-10, מה אתם צריכים לעשות, אם תמנפו, אם תעשו ככה, תעשו ככה, ואז נדלקים להם העיניים, כי פתאום גם דברים משתנים, נגיד, הם מקבלים עלה בשכר, אז הם מכניסים את זה לנתונים, ואז הם רואים איך זה משפיע. או פתאום, נגיד, הם אומרים, וואלה, אז שווה לי לחסוך עכשיו עוד 1,000 שקלים, כי אני רואה שאני יכול לחסוך לי 3 שנים מוקדם יותר.
מתמחרים את זה בזמן פתאום. 1,000 שקלים שווה לי שנתיים.
ואז רגע, מה קניתי עכשיו את השמלה ואת הזה, וזה לא שווה לי כאילו.
מה שאת עושה, זה מנגישה להם את היעד שהם בכלל לא דיברו עליו. זאת אומרת, הם לא דיברו כי כשזה רחוק מדי, קשה לדבר עליו, קשה לחשוב בכלל, היעד זה אפילו משתק. אבל ברגע שרואים את היעד הזה מתקרב, הוא בר נגיעה, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, הוא אפשרי, אנשים יכולים לעשות את זה, אז פתאום...
ואני בר בחירה, אם אני אוסיף...
אני יכול להתחבר אליו ולהתאהב ביעד הזה. אני גם יכול להוסיף. אבל אם הוא לא קרוב אליי, אני לא יכול לראות אותו.
נכון, גם זה, וגם אתה יכול להוסיף. כלומר, אם אני עכשיו משנה בסימולטור, אני שמה עוד 1,000 שקלים, או פחות 1,000 שקלים, או משנה 500 שקלים למעלה או למטה, אני רואה איך זה משפיע על החיים שלי.
והכל זה בסימולטור שיש לך?
כן, כן. אז אני יכולה לראות איך זה משפיע. אז כאילו, זה נותן לי דרייב לבוא ולהשקיע עוד 500 שקלים, כי אני רואה מה המשמעות שזה.
אז תגידי ככה, לקראת, נתחיל ככה להרוז לקראת סיום. אמרנו, שומעים אותנו אנשים מגוונים, עם מקצועות מגוונים. מה הצעד הראשון שכל אחד, כל אחד יכול לעשות כדי להתקרב בכלל למחשבה של ריבוי מקורות הכנסה?
אז אני חושבת שצריך להסתכל על ההוצאות וההכנסות, כמה שזה נראה, נשמע כאילו טריוויאלי ביום-יום שלנו, בסדר? בוא ניקח רגע טיפה, נעשה רגע קצת גילנות בקטע הזה. חבר'ה צעירים צריכים מאוד מאוד לנצל בעיניי, כלומר לפני שהם יש להם משפחה, ילדים וכל זה, תלויים מה שנקרא, לנצל את הדבר הזה ולחסוך, כאילו לשים בצד כמה שיותר כסף, כל קשקוש, כל זה, מקבלים איזה בונוס בעבודה, לא יודעת מה, טק, 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 לזרוק הציד על ההשקעות והתחיל להשקיע. ככל שהם התחילו את החיים הבוגרים שלהם, לפני המשפחה וכל זה, עם הון בצד גדול יותר, כבר עשו שירות לעצמם. בסדר? אז זה קודם כל לחבר'ה צעירים. חבר'ה שכבר נמצאים בבסיס של ההוצאות, שזה בדרך כלל ילדים קטנים וכל הדברים מהסוג הזה, יכולים גם לחשוב במובן הזה שבו נתעדף את ההוצאות. כלומר, אני חושבת שמי שמצליח, זה מי שאומר, היעד שלי לחיסכון חודשי הוא X, וכל השאר הוא הוצאות. אגב, וורן בפט אומר את זה גם, תחסכו, וכל השאר הוצאות ולא הפוך. כלומר, אני מלמדת את הלקוחות שלי שלחסוך בתחילת החודש. כלומר, אתה מחליט שאתה חוסך ביום שאתה מקבל מזכור, אתה שם בצד את החיסכון הזה, מעיף את זה מהסיסטם שלך, ואז אתה לא רואה את זה בכלל.
מסחר דירה. בדיוק. אתה לא יכול להגיד, היום לא אין לי מספיק, בדיוק. והחודש לא הוצאתי יותר מדי. בדיוק. צריך לשלם וזהו.
ולמה? כי אתה הכי חשוב. בסוף תשלם את החשבונות אחרי את השכר דירה וכל זה. קודם, אתה והמשפחה שלך הכי חשובים. אז שים את זה בצד. כלומר, תערוך לך את הדבר הזה מתוך מחשבה שאחד, אני דואג לעצמי, והכלל השני בניהול הזה, זה גם איך אנחנו מתעדפים. אל תראה, אוי, איזה בסה, לא הלכתי עכשיו לקניון וקניתי נעליים. תחשוב, וואלה, עכשיו בסוף שנה, עם הכסף הזה שחסכתי, אני יכול ללכת לחופשה עם המשפחה. זאת אומרת, בוא נשים אחד מול השני. כאילו, כי הרבה אנשים אומרים, תקשיבי, דנה, אני מת לעשות חדר כושר, אין לי כסף, לא נשאר לי כסף. זה כל מיני דברים כאלה שאתה אומר, אבל למה? ואז אתה רואה שזה סתם חוסר בסדר עדיפויות. אז זה המלצה השנייה. הדבר הנוסף זה באמת ללמוד לנהל את הכסף. כבר צברתם כסף. מי שכבר יותר מבוגר, בואו ניקח את, עכשיו את הגיל השלישי, לא הגיל השלישי, אבל כאילו, אתם יודעים, 40 פלוס כבר, 50, וזה זה כבר אנשים שצברו בדרך כלל כסף ונכסים. בסדר, יכלו אולי לצבור יותר, כי לא עשו את כל ההמלצות
כאילו
הקודמות.
כאילו למדו את זה לפני זה.
כן, אבל בסדר, גם כאן, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים את החיים, כי אני תמיד אומרת, אני תמיד מדמה את זה, יש לי המון דימויים. כשאנחנו הולכים במדבר ויש לנו גלי מים. עכשיו, אנחנו לא יודעים מתי נגיע לבור מים הבא, נכון? אנחנו צריכים לעשות את הדלי שתמיד יהיה מלא, אנחנו לא יכולים עכשיו לגמור את כולו. כן. אותו דבר עם כסף, אתה צריך שיהיה לך כסף לאורך כל חייך. אתה לא יודע איזה צרה או להפך משהו שתרצה לעשות, יקפוץ בגיל 55 או 60 וכו'. ואז אני אומרת, גם בכלל, בכל גיל זה נכון לעשות תכנון להמשך. תוחלת החיים היום מדברת על 90. לפעמים חבר'ה מגיעים אליי בגילי 70. אומרים לי, דנה, מה את רוצה? אני, כאילו, מה אני צריך לעשות עכשיו בגיל שלי, נו, כאילו, בחיית? ואז אני תמיד, אני צוחקת ואני אומרת להם, מה, תכננתם למות מחר? ואז הם כזה צוחקים, אני אומרת להם, אבל זאת האמת, יש לכם לפניכם עוד 20 שנה, אתם לא רוצים למות בזקנה חלילה שלא מכבדת, אתם רוצים היום, לא, אתם יודעים שהרי בתי אבות ודברים מהסוג הזה, או מטפלים וזה, זה הון תועפות. אני מכירה מישהי שמתחילה את התקציב שלה במינוס 17,000 שקל על סיעודיות של בן זוג שלה. 17,000 שקל, לפני שהיא פתחה את הפה. אוקיי? אז הדברים שצריכים להערך אליהם,
ומה שיפה זה שאנשים, יפה או לא יפה, שאנשים בונים על הפנסיה בשביל זה, אין בעיה.
5,000 שקל, כאילו, אני משקיע, לך את זה.
אני משקיע כן, חלק גדול חיי. מההכנסה שלי כל חיי, כדי שיהיה לי פנסיה בסוף. אז מה, אני לא צריך להשקיע עוד 10% או עוד 20% חיסכון בשביל העתיד. יש לי פנסיה, אני מכוסה.
אתה רוצה לשמוע את הדעות הכי גדולה על פנסיה? אני לא יודעת למה. למה זה ישתרש ככה? אבל אתה, רוב האנשים שיש להם פנסיה, המסלול שלהם כל כך לא מתאים להם. אתה רואה חבר'ה צעירים שיכולות את זה מסלול מנעתי, שייתן להם תשואה גבוהה, כי גם ככה עוד איזה 30 שנה לפנסיה, אני רואה אותם מסלול אגח. כאילו, מסלול הכי זוחל, כאילו, אתה מפסיד פה מיליונים.
כי אמרו להם שזה יותר בטוח, אבל לא הבינו שמי שאמר להם, היה כבר שנה לפני הפנסיה.
כן, אתם מבינים כמה בורות כלכלית היא נזק כספי מטורף. אני תמיד אומרת שידע זה כוח, במקרה שלנו ידע זה כסף. זה ממש, במקרה שלנו ידע זה כסף. נכון. אז לך תלמד את הדברים האלה, כאילו תשקיע את הלמידה, אז תשקיע את עצמך.
טוב, תאמין, זה בכל דבר שלומדים. ברגע שאתה יודע, אי אפשר כבר לקחת את זה ממך. ברגע שלמדת, היתרון זה שאי אפשר כבר לקחת, אתה חייב לראות את הדברים כמו שהם, אתה לא יכול כבר להיות
עיוור לדברים. אתה לא חוזר אף פעם אחורה.
החיסרון הוא שברגע שאתה יודע, אתה גם לא יכול להגיד
טוב. נוותר לעצמך.
טוב, אני אעשה את זה מחר. אתה כבר לא יכול לדחות את זה, אתה לא יכול להגיד טוב, לא נורא. אתה כבר לא יכול להתעלם מזה ואתה תהיה חייב לעשות פעולות.
נכון.
וזה גם מפחיד.
אבל זה פעולות כיפי, אבל זה תשמע, בסופו של דבר...
כיף, את אומרת, כי עשית ועברת את המחסום, מישהו לפני הידע ועוד בפחד, זה נראה לו ידע נוראי, זה לא ידע כיפי.
אז אני אתן לך טיפ למי שמאזין, הטיפ הוא שתתחיל בדברים הקטנים. למשל, אחד הדברים שהכי מפתיעים אותי, שתמיד מפתיעים אותי שאנשים לא יודעים, למשל, וואלה, לא צריך לשלם עמלות בבנקים. אני לא יודעת אם אתם משלמים עמלות בבנקים?
לדעתי לא.
במיוחד מי שיש לו עוש מסכורת, בסדר? מכניס מסכורת. אין דבר כזה שלם עמלות לבנק בקטע של עוש מסכורת. כאילו זה כבר פסה משנות שתי קוקוס.
אתה חבילת בסיס כזאת,
לא צריך כלום, לא פיקס פרייס, אפס פרייס, אפס. עכשיו אני תמיד מדליקה אותם בשבוע שאני אנחנו עושים את הדבר הזה, אני תמיד מדליקה אותם בקבוצת וואטסאפ שלי, אני כותבת להם, מי עכשיו הראשון שהולך לבנק שלו או מתקשר או לא משנה מה האפליקציה ומדווח על אפס עמלות. ואז הם נדלקים על זה וכולם עושים את זה. עכשיו, למה אני עושה את זה? זה בדיוק לתשובה למה שאתה אומר. כשאתה עושה צעדים קטנים ואתה רואה, וואלה, עכשיו רבק, למה שילמתי עוד איזה 500 שקל פה ו-600 שקל שם? אתה רואה את ההצלחות הקטנות האלה, אתה מבין שההצלחות הגדולות באות אחרי זה. כשאתה משנה את מסלול הפנסיה שלך, זה יכול להיות גם 500,000 שקל של הבדל, או 1,000,000 שקל של הבדל.
נכון.
אז אני מודדת אנשים, לך תעשה את הצעדים הקטנים.
אנשים זה נראה להם, אוקיי, עוד איזה 2% בחודשי.
יאללה, מה זה?
לא עומד, שזה אני ארים את הטלפון, וזה אני אעשה מסלול, וזה אני אלך ללמוד. לא מבינים מה זה 2% בסוף הדרך.
וואו, זה מטורף. למה סוף הדרך? קח שנה. קח שנה של 2%, זה המון, המון כסף. אנשים עובדים איזה שעות.
לא מספיק בשביל להניע אנשים, אבל אם מראים להם את מה קורה אחרי 30 שנה של 2%, בריבית דריבית, איזה שינוי מהותי זה, זה עוד דירה לילדים.
אז גם פה אני מנגישה את זה, ואז אני אומרת להם, כמה אתה מרוויח השעה? ואז אומרים לי, 50, 60, 80, 100. אוקיי. ואז אני מראה להם כמה זה שעות עבודה. ואז כאילו הבנה מבין שכאילו עכשיו הוא חסך לו חודש עבודה. עכשיו רוב האנשים, לצערי, לא תמיד מרוצים מאיפה שהם עובדים. כאילו להגיד לו, אתה חסכת עכשיו חודש עבודה, הוא מת. אתה מבינים את המשמעות של זה? כשאתה שם את זה מול דברים מוחשיים אחרים, זה מדהים.
זה יותר מי שחסכת, זה ששילמת למישהו סתם, עבדת חודש בשביל מישהו אחר.
ולדום כזה,
את המשכורת של יולי, אתה פשוט תשים פה בצד ותמשיך בחיים שלך, לא משנה.
לגמרי.
ובדרך כלל המישהו הזה זה הבנק.
קשה להם להבין, זה שאם הם לא עובדים עם הכסף שלהם, מישהו אחר עובד עם הכסף שלהם. מישהו אחר מרוויח על הכסף שלהם, אם הם לא שולחים אותו לעבוד בעצמם. זה מתסכל.
נכון.
כשמבינים את זה, זה גם ככה...
אבל בוא ניתן להם איזשהו משהו, גם ניתן להם איזה חוט רגע. ניתן להם רק מה זה. תראו, האמת היא שזה די פשוט ללמוד את הדברים האלה. כאילו, אני אומרת לכם, אני לא ספצית במתמטיקה, ולא למדתי כלכלה, ולא שום דבר. יש לי כלים מאוד פשוטים איך להעביר את האנשים על התהליך. וזה בסך הכל להציב נתונים באקסל ולראות מה קורה. אתה לא צריך לדעת אקסל, אתה לא צריך לדעת כלכלה, אתה צריך מקרו ומיקרו ולא מעניין כלום. יש כלים היום. אתה צריך להבין את השווקים, אתה צריך להבין איך זה עובד, אתה צריך להבין את העקרונות של כסף. זה הכל. זה באמת כל כך פשוט, כאילו, זה פשוט מדהים, כמה זה פשוט.
אנחנו כבר כמה 20 פרקים מנסים להעביר את הפשטות שזה.
זה פשוט. לא באו אליי, בגלל זה.
מנסים מההתחלה.
נעשה את העונה הבאה עם...
עוד שאלה ככה, אחרונה אליה עם דוד ככה...
לא, אנחנו כבר...
כן, אנחנו בסוף, בקטנה. מי השלב הזה של להגיד, אוקיי, אנחנו נכנסים בעניין הזה, או לומדים ועושים צעד ראשון לכיוון ריבוי מקורות הכנסה, ועד למצב שהסיסטם כבר עובד, לוקח זמן. איך נדע בדרך שאנחנו בכיוון הנכון? מה הנקודות האלה ככה בדרך שאנחנו יכולים להגיד, וואלה, עשינו טוב? עוד לא רואים את הפירות, אבל אנחנו כבר בדרך לשם.
יש לי ממש צ'קליסט לדבר הזה. כמו שאתה כבר מבין.
לא ישירה ליד המקרה את ה...
אז את רוצה לשתף את הצ'קליסט בקבוצה של הפודקאסט?
זה צ'קליסט עוד מורכב לשתף אותו, אבל הוא באמת, אחרי כל פרק שאני מלמדת, אני נותנת לך צ'קליסט, אתה עושה ממש, אתה עושה אחד, ואחר כך את שתיים, ואחר כך את שלוש, ואחר כך את ארבע, זאת אומרת, אין לך פה אפילו איפה ללכת. כלומר, אני שואלת אותך שאלות לפי סדר מובנה, ואתה יודע לפעול. כלומר, אני אומרת לך, באחד אתה פועל, עושה X, שתיים, אתה עושה כך וכך. כלומר, אני ממש מכווינה אותך, כי באמת, בעיניי, אני לא סתם אומרת שזה כמו מכון לרחיצת מכונות או כל תהליך אחר. אתה צריך לעשות דברים לפני דברים אחרים. כלומר, יש פה, כמו שאתה בונה בית, אתה צריך להתחיל ביסודות, בזה, 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 אותו דבר. אז כשאתה עושה את זה, אתה יודע שאתה בדרך הנכונה. אז קשה לי להגיד לך תשובה כזאת כללית, כי באמת זה מורכב מהרבה פעולות קטנות לאורך החיים. שאני חושבת שזה טריוויאלי, זה באמת לבדוק את התקציב, לבדוק את ההשקעות שלך, כל רבעון להסתכל, להרים טלפון, לבדוק, יש אתרים היום שמשווים בין, בין המוצרים השונים, כלומר, אבל זה הרבה, הרבה דברים קטנים. לכן אני אומרת, הטיפ הגדול, כך אתה או, או בני זוג שבו, תעשו זמן שאתם יושבים ועוברים על הדברים שלכם. כאילו תנהלו את הכסף שלכם.
זה התחלה של כל דבר.
נכון. קחו את הזמן בשביל ללמוד, לנהל את הכסף וליישם אותו בעצמכם. אז אני, תמיד יש לי, יש דבר שאני קוראת לו שלושת הגדולים, שאני עושה אותו בבוקר, שזה הדברים שמכוונים אותי בחיים. בדרך כלל אחד מהם, או לפחות אחד ליומיים, תלוי משהו כלכלי. זאת אומרת, אני עושה משהו, אפילו אם זה להרים, להוריד איזה עמלה באיזשהו מקום, או לבדוק איזשהו משהו, או זה. תעשו לכם מנהג שכל יום, או כמה פעמים בשבוע, אתם עושים משהו, בודקים משהו כלכלי, מתלבשים על משהו אחר. אתם יכולים ללכת לפי התקציב שלכם ולהגיד, וואלה, מתלבשים על התקשורת עכשיו. למה, למה גובים מנו כל הזה? אחר כך בנקים, אחר כך עוברים בנקי, למה לשלם עמלות וכו' וכו'. כלומר, אם אתה תשכיל לעשות איזשהו תוכנית עבודה כזה, שכל פעם אתה משתלט על משהו אחר בחיים שלך, מעולה, ואם אתה לא יודע לעשות, תבוא אליי, למד אותך.
או שתמשיך, והבנק יעשה בשבילך.
כן, ימשיך להרוויח.
יעשה בשבילו,
לא בשבילו, יעשה בשביל הבנק, על חשבונך.
אבל מה, הבנקאית, היא החברה שלי, מה, וזה, תמיד זה כזה.
דרך אגב, גם הבנקאים לא יודעים שזה מה שהם עושים.
הם באים אליי לתוכנית.
ברור.
יש לי הרבה יועצי השקעות ובנקים, יש לנו הרבה.
דנה, תודה.
היה לי העונג.
וואי, כמה ערך.
היה כיף גדול, ממש ממש, גם עבר במהירות.
וגם לא כזה מלחיץ כל העניין של ריבוי מקורות הכנסה.
זהו, רציתי שתגיד את זה לפחות, זהו, שירד לך הלחץ.
זה לגמרי אפשרי וקיים, ואנחנו מסתכלים על זה בכיוון אחר, של נדלן ושל השקעות, אבל לגמרי שם ובתוך העניין הזה.
קנת דירה, זה בסדר, אנחנו יכולים להיות רגועים עם ה...
אבל אני אשמח לשמוע על הדירות שלך אחרי זה.
בכיף גדול, וגם אמרתי לך, אתה מוזמנת להזמין את האי לייעוץ. תודה.
תודה לכם.
חברים, עד הפעם הבאה, ייקח קצת זמן נראה לי הפעם, נכון? יש מצב שזה ייקח טיפה זמן עד הפרק הבא?
אם.
לא, אם.
נדע. זה מדבק.
יישארו במתח. אז תודה לכם, מוזמנים להיכנס לקבוצה, שאלות, טענות, מענות, הכל נמצא שם. ופעם אחרונה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.